מסופר על השפת אמת שפעם אחת בחול המועד פסח הוא נכנס לבית מדרש והוא דפק על הבימה לפני תפילת ההלל ואמר לכל החסידים שידעו להם שבאנה השם אפשר לפעול דברים מאוד גדולים להשיג השגות מאוד נשגבות. ואז הם התפללו על אל בהתלהבות ובדבקות. ואחרי על אל היה ויכוח בבית מדרש האם השפת אמת התכוון לאן השם הושיענה או לאן השם צליחנה. חצי מהחסידים אמרו התכוון לאן השם הושיענה ובזה אנחנו כיוונו, וחצי אמרו לאן השם הצליחנה. השפת אמת כבר לא היה שם, אבל הבן שלו, האמרי אמת, היה שם בבית מדרש, והוא אמר להם, אבא שלי לא התכוון, לא לאן השם הושיע נא ולא לאן השם הצליח נא, אלא, נכון, אלא לאן השם כי אני עבדך. והסיפור הזה הוא סיפור של מתודה להתחיל את השיעור בשביל להסביר שהחג החירות שאנחנו צועדים אליו יש בו בעיה מובנית, כשהוא החג שמסמל את היצירה של עם ישראל, ונראה שעם ישראל הוא לא בהכרח עם חירותי. אז אין פה חידושים בשיעור הזה, אבל יש פה נושא שצריך לעסוק בו הרבה, הרבה מעבר לשיעור, וזה היחס של היהדות לחופש. כי ברוב תקופות ההיסטוריה, בני האדם היו משועבדים אחד לשני בצורה מאוד ברורה, או בצורה הכי קלאסית של עבדים של משרתים אדונים אחרים, או גם במקומות שהיו יותר מפותחים, גם שם היה מעמדות. ברוב העולם העתיק היו מעמדות, היו את בני האצולה והיו את ההמון. אז השאלה רק הייתה כמה אנשים היו הרכוש של אנשים אחרים. ובני אדם היו כבולים מאוד לסדרים החברתיים, וגם מבחינה כלכלית בני אדם היו מאוד משועבדים, כי בשביל לשרוד בעולם הזה אז בן אדם היה צריך לקום בבוקר בזריחה, לעבוד קשה כל היום עד השקיעה, וככה אולי הוא היה מצליח להביא פרנסה לבית שלו שיהיה מה לאכול באותו יום למחרת. והאדם היה משועבד לחברה בלי יכולת לעבור למעמד אחר, ומשועבד לצרכים הטכניים. ברור שהתהליכים ההיסטוריים גרמו לזה שאין יותר עבדות בעולם. יש קצת, אבל ברוב העולם אין היום מעמד של עבדות, בין אם זה התהליך של המהפכה התעשייתית ובין אם זה התהליך של המהפכה הצרפתית שקשורות אחת לשנייה, והעולם משתחרר מהרבה מאוד מהשעבודים שלו. במהפכה הצרפתית העולם גילה שיש דבר כזה שנקרא דמוקרטיה, משם זה התפתח, ולא חייב להיות אנשים שהם במעמד מסוים, קיסרות, מלכים, אצולה, שצריכים להיות במעמד הגבוה, אלא כולם שווים לכולם. ומהפכה התעשייתית שנמשכת עד היום, האדם הצליח לייצר דרך המדע הרבה מאוד מכונות שמאפשרות לו להתגבר על הרבה דברים שבעבר היה צורך לעבוד עליהם מאוד קשה. זה ברור לכולם ש מספיק לעבוד היום שעה אחת כל יום בשכר מינימום. כמה זה שכר מינימום? כמה? תלוי באיזה גיל, אבל 30 ו... טוב, התווכחו איתי על זה אתמול. טענו ש-29 נקודה משהו, לדעתי זה כבר עלה. אבל בכל מקרה, סדר גודל של 30 שקל זה מספיק כסף בשביל לקנות כיכר לחם, גבינה לבנה ובקבוק מים. אפשר לסעוד מאוד מאוד יפה על ידי לעבוד שעה אחת ביום. בחיים לא היה דבר כזה בהיסטוריה. ואנחנו כל כך נהיינו משוחררים שהיום החופש הפך להיות ערך עליון ולפעמים אפילו ערך בלעדי, תלוי באיזה רמה של פילוסופיה נמצאים. בפילוסופיה המודרנית הוא הפך להיות ערך חשוב מאוד. בפילוסופיה הפוסט-מודרנית הוא כבר הפך להיות ערך בלעדי. והחופש היום זה אולי המושג שהכי נלחמים עליו בני אדם ומקובל בעולם. ואדם יכול היום להיות חופשי מאוד. רוב המקצועות שלנו היום הם מקצועות ששייכים לעולם החופש. זה שיש דבר כזה שנקרא עיצוב נוף, שכמה זמן מישהו אמר לי שהוא לומד עיצוב נוף, ועיצוב פנים וכל מיני דברים שנגמרים בקור, לא בדיוק סגור על זה, מניקור, פדיקור, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. אבל יש הרבה מאוד, רוב המקצועות היום הם מקצועות שעסוקים בזה שיש לנו הרבה מאוד זמן פנוי ואפשר להתעסק איתו בהרבה דברים אחרים. עד כדי כך שגם המטפלים שמהווים היום 20 ומשהו אחוז מהעולם במיניהם, כל מיני סוגי טיפולים, זה גם רק נוצר בגלל שלבן אדם יש פתאום זמן לחשוב עם עצמו על כל מיני דברים, ואז זה גורם להרבה צרכים בטיפולים. אנחנו היום מאוד מאוד, אשתמש בביטוי קשה, משועבדים, כי החופש זה הפוך, לחופש. והחופש זה הערך העליון, ובן אדם יכול להגיד מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, למי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, להורים שלו, למחנכים שלו, ובעידן הרשתות החברתיות הוא גם יכול להגיד מה שהוא רוצה לכולם, והוא יכול להחליט אפילו מה האמין שלו, ודברים עזועים כאלה ואחרים. אז נראה שהחופש היום הוא מושג שאנחנו מבנים אותו יותר מאי פעם. מה היהדות חושבת על הדבר הזה? אז יש ביהדות יחס אים בין ולנטי, משהו כזה? לא משנה. יש יחס דואלי, יחס של הרבה מקורות שמראים שחופש זה הדבר הכי גדול שיש, והרבה מקורות שמראים שחופש זה דבר שלא קיים בכלל בעולם, אלא רק, כמו שאומר הנביא, במתים חופשי. אז מה קורה בחג הפסח שהוא חג החירות? אז אומר הרב צבי יהודה, אולי ראינו את זה פעם, אני בדף בחלק שמתחיל בשיחות הרב צבי יהודה, שלפני כל המצוות שנמצאות בפרשת משפטים, יש הקדמה של עבד עברי. אני חושב שדיברנו על זה פעם, אז אני מדבר על זה יחסית מהר, שפרשת משפטים מלאה ברוב המצוות שמרכיבות את המסכתות בש"ס, ובכל זאת התורה פותחת בפרשייה שהיא נראית לא רלוונטית אלינו, אבל גם לא רלוונטית להרבה שלבים בהיסטוריה. לא בדיוק ברור מתי היו עבדים עבריים בהיסטוריה. גם כשהיו עבדים לא עבריים, רק פרייר היה לוקח עבד עברי, כי עבד עברי צריך לדאוג לו לכל כך הרבה דברים, שזה לא תמיד משתלם להסיק את הדבר הזה. אז מה פתאום התורה מתחילה באיזה פרשייה כזאת מוזרה? אומר הרב צבי יהודה שלפני שמדברים על כל דבר אחר בתורה, אי אפשר לדבר על עבודת השם בלי לדבר על זה שצריך להשתחרר מהשיעבוד. ולכן עבד עברי זה רק ביטוי לזה שאתה רוצה להגיד, אם העבד יבקש בשנה השביעית להישאר אצל האדון, אז ירצו את אוזנו במרצע, כי כמו שמצטט הרב צבי יהודה, אוזן ששמע על הר סיני עבדי הם ולא עבדים לעבדים, והלך וקנה אדון לעצמו, האוזן הזאת תרצע. והיום יש הרבה אנשים שעושים את זה גם בלי להיות עבדים. בכל מקרה, הרב צבי יהודה אומר שזה הסיבה שהברכה כמעט הראשונה בבוקר, תלוי לאיזה שיטה. בחב"ד זה ממש הברכה הראשונה, בשאר השיטות זה לא הברכה הראשונה, אבל זה שלא עשני עבד או שלא עשני שפחה. כי אי אפשר לדבר על עבודת השם כל עוד יש שיעבוד. ולכן הוא מציין שם שגם בעשרת הדיברות, הדיברה הראשונה, זה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים מבית עבדים. אי אפשר לדבר על עבודת השם כל עוד אתה משועבד למשהו אחר. ולכן יציאת מצרים זה לא רק מאורע חשוב בתולדות עמנו, בהיסטוריה שלנו, אלא הבסיס לכל עבודת השם. מרחיב את זה הרמב״ם, מפורסם מאוד בהלכות תשובה, במקור השני פה. רשות לכל אדם נתונה, אם רצה לעטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו, ואם רצה לעטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. אל יעבור במחשבתך, דבר זה שאומרים טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם את תחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. אין הדבר כן, אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבנו או רשע כירובעם. או חכם או שכל או רחמן או אכזרי, או כלאי שזה קמצן או שוע שזה נדיב. וכן שר כל הדעות. ודבר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה. עמוד התורה והמצווה לפי הרמב״ם זה הבחירה החופשית. ושזה המובן הכי בסיסי של המילה חירות, שאדם יכול לבחור מה לעשות. ואין שום משמעות לדבר על ציוויים אלוקיים אם לאדם אין בחירה חופשית. כותב הרמב״ם שטיפשי אומות העולם ורוב הגלמים בעם ישראל חושבים שאין באמת בחירה חופשית. לא יודע כמה זה השתנה מתקופת הרמב״ם עד לתקופתנו. יש הרבה מאוד אנשים ותיאוריות בעולם שחושבות אחת מהשתיים. או שאין לאדם באמת בחירה חופשית, כי האדם מורכב כמו כל חומר אחר מסך של תרכובות חומריות, ובעצם מה שקורה לנו בשכל זה ממש לא בחירה שלנו, אלא הצורה של ההתמזגות של הנוזלים עם האונות השונות גורם לבן אדם לחשוב שהוא מקבל החלטה, אבל הוא מקבל החלטה באמת בלי שזה יהיה תלוי בו. אין לו בחירה חופשית, הוא מוכרח כמו בעל חיים, הוא מוכרח לעשות הרבה דברים, למרות שיש לו תחושה סובייקטיבית שהוא חושב ומחליט האם לבחור כחול או ורוד, אבל באמת אין לו בחירה חופשית. הרבה אנשים עדיין חושבים ככה בעולם, תיאוריות פילוסופיות שלמות. או לכיוון השני, אנשים שמכניסים את אלוקים למשוואה ואומרים אין בחירה חופשית בגלל שאלוקים מכריח אותנו לעשות כל מיני דברים. בגלל, קשור לשאלת הידיעה בבחירה, קשור להבנה שאלוקים הוביל את ההיסטוריה לכיוון מסוים. אז אם אלוקים הוביל את ההיסטוריה לכיוון מסוים, אז בעצם אין בחירה חופשית. כי הוא מחליט בשבילי מה לעשות. אז שני הצדדים האלה של המשוואה, הרמב"ם משתמש עליהם במילים קשות, ואומר, הבסיס של התורה זה להגיד שמה שאמרתי עכשיו הוא לא נכון, או לפחות לא מדויק, נדבר על הדבר השני. נכון שאלוקים יודע מה תעשה, וזה לא סותר את זה שיש לך בחירה חופשית מלאה להחליט מה לעשות. אז בעבר, בפרשת משפטים, נראה לי דיברתי על זה פה, דיברתי על כל מיני סוגי שיעבודים, עכשיו אני רוצה לדבר על המושג חירות בפני עצמו, לא על הסוגים השונים שאנחנו לא תמיד מודעים עליהם. אז יש באגדה ארבעה בנים. באגדות המשוכללות יש כבר גם ארבע בנות, אבל זה על אותו ציר. וארבעה בנים האלה, אומר אברבנאל, זה לא ארבעה בנים שמגיעים לליל הסדר ואנחנו עכשיו מקבלים אותם בזרועות פתוחות ומתייחסים לכל אחד לפי מה שהוא צריך, גם זה נכון, זה שיעורים אחרים, אלא ארבעה בנים האלה זה ארבע דברים שנמצאים אצלנו בפנים, זה ארבע קולות שיש בתוכנו. לפעמים יש בתוכנו את הקול של הבן הרשע, לפעמים יש בתוכנו את הקול של הבן החכם, וכן אז זה הדרך. והוא מסביר שם, אם הבנתי נכון, שהשאלה של הבן הרשע זו שאלה שיכולה לעבור לכל אחד מאיתנו לפעמים בראש, לא תמיד מעיזים להגיד בכל את מה שחושבים בראש, אבל תכלס היהדות והתורה הן די מגבילות את החופש. התורה שוללת מאיתנו את החופש. אם האדם מחויב לציית לכל מיני דברים שכתובים באיזה ספר, אז הוא לא חופשי. אם התורה מגדירה לי איך ללכת, מה לעשות בשבת, ואפילו לפעמים מה לחשוב, אז היא שוללת ממני את החירות. וזה בעצם השאלה של הבן הרשע, מה העבודה הזאת לכם? הבן הרשע לא מצליח להבין אם יצאתם ממצרים, כל כך רציתם לצאת מהשעבוד, אז מה פתאום אתם לוקחים על עצמכם עבודה חדשה של התורה? למה בחרתם אחרי שכבר השתחררתם עול חדש? אז התורה נראית כמקבילת את החירות. אומר רבי יהושע בן לוי במסכת אבות, אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום והיום בת קול יוצאת מהחורב ומחרזת ואומרת, אוי לנו בריות מעלבונה של תורה, ואומר, והלוחות מעשה אלוהים, והמכתב מכתב אלוהים, וחרות על הלוחות, אל תקרי חרות אל החירות, שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, בתלמוד תורה. זאת אומרת, רבי יהושע בן לוי, כנגד מה שאמרתי, אומר שהתורה גורמת לנו להיות בני חורין, אז זה נשמע מאוד יפה במסכת אבות, אבל איך זה מסתדר בראש? הרי לכאורה התורה מגבילה אותנו, ולא מאפשרת לנו את החירות שאנחנו כל כך רוצים בה, וחושבים שהיא חשובה. את השאלה הזו שאל מלך הכוזרים את רבי יהודה הלוי בסוף ספר הכוזרי. בסוף ספר הכוזרי מספר רבי יהודה הלוי על החבר שמחליט לעלות לארץ ישראל, והוא מספר את זה למלך. אז לא משנה אם החבר זה רבי יהודה הלוי בעצמו, שזה 400 שנה לפני כן, הוא מספר לו מה קרה במלכות כוזר. בכל מקרה אנחנו יודעים שרבי יהודה הלוי בעצמו גם עלה לארץ ישראל. והמלך לא מבין למה לעשות את הדבר הזה. אמר הכוזרי, לפנים היית בוחר בחירות. בעבר אתה היית בוחר בחירות, סיפרת לי כמה זה חשוב. ואני רואה אותך אתה שאתה רוצה להוסיף עבדות וחובות שתהיה חייב בהם כשדעו בארץ ישראל, ממצוות שאין אתה חייב בהם אינה. אנחנו מדברים על מלך הכוזרים, אחרי שהוא התגייר, אחרי שהוא עבר את כל התהליך של ספר הכוזרים, נראה לנו כבר שהוא איתנו לגמרי, ופתאום הוא שואל את השאלה הזאת. אז כנראה שזה לא רק מלך הכוזרי מסוגל לשאול את זה בספר הכוזרי, אלא הבן שנמצא בתוך כל אחד מאיתנו לפעמים יכול לשאול את השאלה הזאת. מה פתאום להגביל את עצמנו בהגבלות שאנחנו לא מחויבים בהם? אף אחד לא מחייב אותך, ככה מבין מלך הכוזרי, וכנראה הוא גם צודק לפי רוב הפוסקים, אף אחד לא מחייב את רבי יהודה הלוי לעלות לארץ ישראל לפני 1,000 שנים. אין שום חובה, אם זה היה כתוב בתורה חובה לעלות לארץ ישראל, אז אני מבין, אבל לא כתוב שחובה. אז למה אתה נכנס למקום שיחייב אותך בהרבה מאוד מצוות? כי בחוץ לארץ אתה יכול לאכול קלמנטינה בלי להסתבך יותר מדי, ובארץ ישראל בשביל לאכול קלמנטינה יש הרבה מאוד שאלות שצריך לשאול על הקלמנטינה לפני שאוכלים אותה. אז למה אתה מסתבך עם דברים נוספים? עונה לו החבר, אמר החבר, אבל אני מבקש החירות מעבדות הרבים. אשר אני מבקש רצונם ואינני משיגו, ואפילו אם אשתדל בו כל ימי חיי. ואילו הייתי משיגו, לא היה מועיל לי. מה לא היה מועיל? אם הייתי משיג, מה הם רוצים? רצונים לומר, עבדות בני אדם ובקשת רצונם. ואבקש עבדות אחר. יושג רצונו בתורך מעט, והוא מועיל בעולם הזה ובבא, ורצון האלוהים ועבודתו הוא החירות האמיתי, והשפלה לו הוא הכבוד על האמת. מחדש החבר, את מה שמחדש רבי יהודה הלוי אחרי זה במשפט מפורסם שלו, שעבדי... מצוין. אז מחדש החבר ש... לעבוד את אלוקים, להיות עבד שלו, זה חירות. מה הכוונה? אבל הוא קורא לזה עבדות. אני מבקש את עבודתו שהיא החירות האמיתית. בשביל זה צריך להתבונן שוב על מה שאמרתי בתחילת השיעור, כאילו היום הערך הכי חשוב זה חופש, ואנחנו באמת חופשיים לעשות את הכל, ובהתבוננות יותר עמוקה, אז ברור שהמושג חופש הוא ממש לא כמו שאפשר להבין אותו, כמו שסיירתי, כמו שהרבה אנשים מבינים. כי יסביר הרב צבי יהודה בשיחות לפסח, בעריכות שלא נמצאות פה, שברוב הדברים בעולם אין באמת חופש. זה מאוד כיף לדבר על חופש, אבל אין באמת חופש. אין לבן אדם בחירה האם להיוולד או לא. כפי שאומרים חז"ל, על כוחך אתה נולד. ואין לבן אדם בחירה האם שייך למשפחה מסוימת או לא. אני חושב גם, ונראה לי גם בתורה, שאין לבן אדם בחירה מה האמין שלו. ואין לבן אדם בחירה מה... האם הוא יכול לישון או לא. הגמרא אומרת שמי שנודר שהוא לא ישן 3 ימים, אז מלכים אותו על זה שהוא עשה שבועת שווא. לפני שעברו שלושה ימים. טוב, אז שאלו אותי, איך יכול להיות שבספר הסין של גינס יש מישהו שהצליח להיות ער במשך 11 ימים? תשובה, קודם כל, לא כל מה שכתוב בספר הסין של גינס הוא נכון. תשובה שנייה, המחקרים היום אומרים שגם אם בן אדם מסוגל להיות על הרגליים 11 ימים, זה לא אומר שהוא לא ישן, אלא אפשר לישון גם בעמידה, עם עיניים פתוחות, ואפילו תוך כדי הליכה. תשובה שלישית, לא כל כך לחוץ לי השלושה ימים, לפחות לצורך השיעור עכשיו, אז 11 ימים, בסדר? אי אפשר להיות יותר מ-11 ימים, יותר מ-15 ימים, לא כל כך משנה לי המספר המדויק. הבן אדם חייב לישון, זה לא בבחירה שלו אם לישון או לא. אין לנו בחירה האם לנשום או לא. כן, זה נראה לנו קצת יותר בחירי, אבל כשהיינו ילדים היינו משחקים משחק, לא לנסות בבית, שצריך לעצור את הנשימה להכי הרבה זמן, שאתה מצליח, ומי שמצליח לעשות את הנשימה להכי הרבה זמן, מנצח. אז מה קורה אחרי 90 שניות לרוב הילדים במשחק הזה? הרבה לפני 90, אבל נגיד 90. בבת אחת, הם כבר לא מצליחים לעשות את הנשימה, ולוקחים נשיפה, נשימה ארוכה. יש ילדים, אחוז מהילדים, שמצליח במשחק הזה, כן לעצור את הנשימה גם אחרי 90 שניות, ואז מה שקורה זה שהם מאבדים את ההכרה, וראיתי את זה פשוט קורה בעיניים שלי, נופלים על הרצפה, וכשאתה נופל על הרצפה, אז הדם זורם חזרה מהרגליים למוח, והבן אדם נושם גם בלי לרצות. אני שוב אומר, לא לנסות בבית, למה בטח 0.0001%, לא קורה למה שאמרתי, אלא יכול לקרות משהו יותר מסובך, אז חבל. אבל בכל מקרה, אין לבן אדם בחירה אם לנשום או לא. באיזשהו מובן, אין לנו בחירה אם ללכת לשירותים או לא. שעה להתאפק, שעה, שעתיים, שלוש. אין דבר כזה שבן אדם מצליח לעצור את עצמו במשך כמה ימים ללכת לשירותים, ואין דבר כזה שבן אדם מצליח לעצור את עצמו מלא לאכול. יכול להיות שבן אדם יצליח לא לאכול כמה ימים, והוא, בניגוד לשאר הדברים שאמרתי עד עכשיו, הוא יצליח להמשיך והוא ימות בסוף. יש היום תיאוריה שאפשר לאכול רק מאנרגיה שיש באוויר, לא יודע אם... טוב, לא, קיצור לא נראה לי, אבל יש דברים כאלה. בכל מקרה, מה שיקרה, הוא ימות. אי אפשר להיות בעולם הזה, אין לך בחירה. אם אתה רוצה להמשיך להיות פה בעולם הזה, אז אתה צריך לאכול. אנחנו מאוד מאוד משועבדים. ואומר רבי יהודה הלוי, מה שיגיד פה גם המהר"ל אחרי זה, שהבחירה שלנו היא למה להיות משועבדים. בתור שלב ראשון, לפני שאני מסביר שזה בעצם חירות. אם אתה מחליט להקים מדינה בחירות, אנשים חירותיים החליטו להקים מדינה, אז זה מחייב אותנו לעמוד בכל מיני דברים שהמדינה דורשת. פעם כשהייתי ממם, מפקד מחלקה צעיר בצבא, אז הייתה לנו בפלוגה מחלקת בייניש. מחלקת בייניש זה מחלקה של חבר'ה מישיבות. אני כמובן כברכם של קצינים דתיים לא רציתי להיות עם החבר'ה האלה. הרבה יותר קל לעבוד עם חילונים מאשר עם דתיים שחופרים. אז היה לי מחלקה רגילה, והממ"ם החילוני שלא ידע את זה לקח את המחלקה מחלקת בייניש. ואז הגיע פסח וכל החבר'ה עשו לו בלגן, החבר'ה של הבנישים. הם ממש ביקשו מהממ"ם, ואחרי זה הגיעו לממ"פ, ורצו לעשות הפגנה, שיאפשרו להם להגיע בליל הסדר לחדר אוכל עם חולצת שבת. כי הפקודות הצהליות קובעות שכניסה לחדר אוכל תמיד היא על מדים מלאים. אחד המקומות היחידים שמקפידים על הדבר הזה זה חדר אוכל צבאי. אז הם ביקשו שירשו להם, לפחות בליל הסדר, להגיע עם חולצה לבנה. אמרו, זה הלילה שמסמן את החירות בעם ישראל, מה אכפת לכם לאפשר לנו לילה אחד להגיע עם חולצה לבנה? אז לא באמת, הם חיילים צעירים, לא באמת זה ברמה של מ"מ או מ"פ או מג"ד לאשר דבר כזה. אף אחד לא, זה פקודות צהליות שאף אחד לא ירצה להסתבך מול האלוף עם להסביר למה, אבל לא משנה, הם חשבו שזה כאילו ברמת הקצינים בפלוגז. המ"פ אמר לי, תפתור את הבעיה, תדבר איתם. אז לקחתי את החבר'ה הכנסתי להם ציונות. כמובן לא היה כוחות, כי הם חבר'ה משיעור ב' ואני למדתי יותר, והיה לי הרבה מקורות, כאילו זה לא שהצלח להם, היה להם איך לריב איתי, אבל בכל מקרה, גם אחרי זה בטח אמור, הקצין הצהוב הזה הדתי, אבל לא משנה, השורה התחתונה זה שאמרתי להם, ואני באמת חושב ככה, הם אפילו לא איזו להתווכח, למרות שהם בטח אמור לעצמם, מלמדו כל מיני דברים, אבל אמרתי להם שאני בטוח שאם משה רבנו היה צריך לבחור עם איזה בגדים הוא רוצה להיות בליל הסדר, כשהוא יוצא ממצרים, אני בטוח שהיה בוחר את מדי צהל. מה יותר מסמל את היציאה של המסעים ממצרים מאשר מדי צהל? ככה אמרתי להם. וגם בלי להיות ממלכתי, הכוונה של מה שאני אומר, זה שאם אתה מקים מדינה, אז ברור שאתה מחויב להרבה דברים. אם אתה מתגייס לצבא, אז זה נראה שנשאלת לך החירות. אבל זה הדבר שהוא אחד מהדברים הכי חירותיים שיש. בצבא מאוד מאוד מקפידים, אני אפילו צריך לכתוב על זה היום מאמר לקראת המילואים שאני עושה, כי אני מקבל עכשיו מלא שיעורי בית, להסביר למה חשוב לפתוח כל יום את היום במסדר דגל. שזה קצת שטויות, אבל לא משנה, אני צריך לכתוב ולהסביר את זה, כי הרעיון הוא שהחייל צריך כל יום לזכור ולשיר התקווה, להיות עם חופשי בארצנו, פירושו של דבר שצריך צבא חזק. ולכן, זה שאתה משועבד בצבא, זה החירות הכי גדולה שיש. אתה בחרת, ביום זה בטח בחירה שלנו, שצריך להיות בצבא, זה הצורך של החירות, ובשביל זה מחייב אותך לקום בבוקר כל יום, ב-5 בבוקר, למסדר בוקר. אם אתה מחליט להתחתן, זה נראה בחירה מאוד מאוד חירותית, אבל זו בחירה שיש בה הרבה מאוד מגבלות. לא רוצה להפחיד, עצמי שעוד לא עשתה את זה, חבל, כי אם זה מפחיד מדי. אבל ברגע שאתה מתחתן, אתה קבוע למלא דברים. אם החלטת להוליד ילד, יש לזה משמעויות מאוד מאוד משליחות רחוקות טווח על החירות שלך. אין מקום בעולם שמאפשר להחליט אחרי שנולד ילד, האם אתה רוצה את הילד או שאתה שם אותו בפח אשפה. אין מדינה בעולם, חברה בעולם שמאפשרת לקחת תינוק ולשים אותו ליד הפח. גם אלה שהכי מאמינים בחופש. בכלל, אם כבר אמרתי את זה, אני אחזור רגע לילדים, אבל כמה שאנחנו מדברים על חופש, המדינות מבינות את מה שאמרתי והן מאוד מגבילות את החופש. אין לבן אדם יכולת של לבחור וחירות באיזה צד בכביש לנהוג. המדינה לא תאפשר לו את זה. ואין לבן אדם יכולת להחליט האם הוא עושה רעש בשתיים בלילה או לא. אין בשום חברה בעולם, בשום מדינה, לפעמים זה השעה 11, לפעמים 10, אבל אתה לא יכול להחליט מתי אתה עושה רעש, אם זה על חשבון מישהו אחר, ואתה גם לא יכול להחליט. ואתה לא יכול להחליט, שנייה, מה הייתה הדוגמה האחרונה שהייתה לי בראש? האם אתה נכנס לבית של השכן ולוקח לו את הארנק או לא? אין חברה בעולם שמאפשרת את הדבר הזה. כי החופש הוא מאוד מאוד מוגבל. את צודקת, יוצא שכמה שאנחנו מתלהבים מהחופש, אנחנו יצורים מאוד 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 מוגבלים. נכון, אני לא יכול לעוף מהגג, יש כמה אנשים שניסו לעשות את זה, זה לא נגמר טוב. הם הדביקו לעצמם כנפיים, ובדרך כלל זה לא נגמר טוב, למרות השיר יפה של הרב קוק. אנחנו, בן אדם הוא יצור מאוד מאוד מוגבל, והעולם הזה הוא עולם שמלא מגבלות. אם אני חוזר לילדים, אז כשאת מולדה ילד, את כבולה ברמות אחרות לצרכים של הילד הזה, ומחליט לקום באמצע הלילה, אז את תצטרכי לקום גם, או בעלך. במקרה שלי, בימים האחרונים זה אני, כי הילד שלי הגיע לפני שבוע לגיל 2, ואמא שלו החליטה, תודה רבה, החליטה שלפי מה שכתוב בתורה צריך לגמול אותו, אז אני צריך להיות אותו בלילות. בגלל זה יש לי עיגולים שחורים. אז אם אתה מוליד ילד, אתה קבוע לזה שצריך לגמול אותו בגיל 2, והוא מחליט מתי, מה הוא רוצה לעשות ומה איך לבכות לך. וכן על זה הדרך. ולכן אנחנו יצורים שמאוד משועבדים, כמו שאת אומרת יפה. מסביר המהר"ל פה בתפארת ישראל. אני אסביר מה שהוא אומר בעל פה. המהר"ל אומר שבן אדם מורכב מחומר ומרוח. זה לא חידוש של המהר"ל. אבל זה רוב הפילוסופים מסכימים, רוב. יש לנו צד חומרי וצד רוחני. אומר המהר"ל, חומר מעצם הגדרתו הוא כבול בחוקים של חומר, ולכן הוא משועבד. הגוף שלנו משעבד אותנו להרבה מאוד דברים. החומר משועבד למוות, ככה הוא כותב. הקטליזטור הכי גדול שלנו לפעול דברים בעולם, זה המוות. אם לא היינו יודעים שיום אחד נמות, בגיל 120 בעזרת השם, אז היינו הרבה יותר באיזי. זו דחיפה מאוד מאוד חזקה, שמחייבת אותנו לעשות הרבה דברים. חומר הוא מוגבל לאיסורים, ככה כותב פה המהר"ל. הוא מביא שלוש דעות, אפשר לראות את זה, אבל יש קשיים. חומר תמיד משתנה, תמיד בלה. אף חומר בעולם לא נשאר כמו שהוא. ומסיים המהר"ל שרק הצורה לא מקבלת שינוי. החומר הוא כל הזמן מקבל שינוי, והצורה, במילים אחרות, החלק הרוחני שבאדם, הוא החלק שבו מתבטא עיקר החופש. וכמו שיגיד הרב סולובייצ'יק, שהאדם של היום, האדם המודרני, הוא אולי פחות חופשי ממה שהיה פעם. וככל שהאדם נראה לנו שהוא יותר חופשי, הוא פחות חופשי. אומר הרב סולובייצ'יק שככל שאדם הוא יותר גדול, זאת אומרת, אם אתה רווק, אז אתה יותר חופשי. אתה החלטת להיות נשוי שזה דבר יותר גדול בחברה, אז אתה פחות חופשי. החלטת להיות עם הרבה ילדים, עוד פחות חופשי. החלטת להיות מנהיג, עוד פחות. החלטת להיות ראש ממשלה, אז כותב הרב סולובייצ'יק, אתה האסיר הכי גדול שיש. ראש הממשלה הוא מאוד 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 מוגבל. הוא לא יכול להחליט מה לעשות. אפילו ללכת לתאם בשוק הקרמל, הוא צריך לתאם מראש ולקבל אישור מהשב"כ. ראש הממשלה לא יכול להחליט מה הוא עושה. מהירים אותו כל פעם שקורה משהו בצפון או בדרום, מכניסים לו פתקים, לא משנה איפה הוא נמצא, כי הוא לא חופשי. ולכן, כנראה שהמושג חירות הוא לא מושג חיצוני, אלא הוא בעיקר מושג פנימי. וההחלטה שלך למה להשתעבד היא זו שקובעת. מסביר, אומר המהר"ל במקור האחרון פה בדף הראשון, אחד לפני האחרון, שבשבת הקרובה אנחנו נקרא החודש הזה לכם ראש קודשים, ראשון לכם לחודשי השנה, פרשת החודש. למה אנחנו כל כך מתלהבים מהחודש, עוד לפני שמגיע אנחנו קוראים לזה החודש, וזה החודש הראשון ביהדות? יש לך לדעת כי חודש ראשון יותר מיוחד לגאולה. כי כל נמצא הוא ברשות עצמו בעצם. כי מצד עצם הנמצא ראו להיות תחת יד אחר, כי הם בעלי חיים שאינם מדברים. שאלו דווקא מצד עצמם בריאותם ראויים שיהיו תחת האדם. אבל השיעבוד בא במקרה וכל עצם הדבר הוא ראשון. למה שבמקרה, למה שבמקרה ומה שבמקרה מאוחר. ולכך ראוי שיצאו לחירות שיעבור ברשות עצמם בחודש הראשון. ואבין הדברים האלה מאוד כמקרה גדול, אומר המהר"ל, שחירות פירושו של דבר לנסות להיות כמה שיותר אני, בלי להוסיף עליי דברים מבחוץ. אז אם יש לך חומר, אתה מחויב בכל מיני דברים, אז החומר הוא לא משועבד. זה נראה לנו משועבד בשפה שלנו. החומר מזכיק כשנלך לשירותים ושנשתה ושנאכל ושנשן ושננשום, אז זהו. אבל כשאנחנו מדברים על הרוח, השאלה אם אתה נאמן לעצמיות שלך, בלי להוסיף עליה עוד תכנים מבחוץ. ולכן יסביר המהר"ל גם במקור הבא שמצה היא עשויה רק מקמח וממים, בלי תוספות. מה זה חודש הראשון? החודש הראשון, הכוונה זה הדבר כמו שהוא, בלי שהוסיפו עליו. ברגע שיש משהו שהוא שני, זה כבר תוספת על הדבר. זה מאוד קשור גם למכת בכורות, אבל זה לא מקום להאריך. למה מכת בכורות היא המכה הכי חשובה במצרים? כי הבכור הוא הדבר הראשון, זה סמל. לא חייבים להיות בכור בשביל להבין את זה. הבכור הכוונה זה הדבר הראשון לפני שיש עליו תוספת של ילד נוסף. הבכור הוא משמעותי מאוד, ולכן המצה והמים זה הדבר היחיד שנמצא, הקמח והמים, במצה בלי תוספת של שום דבר אחר, בלי תוספת של נפיחות, כי להיות חירותי הכוונה להיות נאמן למי שאתה. בעצם, כשאתה משועבד לריבונו של עולם, אני יודע שאני לא בהכרח משכנע עכשיו, אבל לפחות אני מסביר למה, אם זה נכון מה שאני אומר, אז זה חופש, אז אתה משועבד, אתה בעצם עצמך, אתה לא משועבד למשהו חיצוני. במילים אחרות, השיעבוד לאינסוף הוא בעצם השחרור הכי גדול מכל שיעבוד אחר. במילים אחרות, חופש, אין הכוונה, נכון, בתחילת השיעור שאלתי למה חסרות פה בנות היום, ועניתי לעצמי, בגלל שהגיע החופש של פסח. מה זה חופש של פסח? אז שואלים, מה קורה, איפה את נמצאת עכשיו? אני עכשיו בדיוק בחופש מהמדרשה. בסדר, אז אם זה בשביל להסביר למישהו ברחוב, אני אין לי בעיה עם טרמינולוגיה. אבל מה זה חופש? חופש הכוונה, אני לא משועבדת להיות במדרשה, אני עושה מה שאני רוצה. אני בטוח שזה כל השנה נכון, אבל בכל מקרה, מה יותר חופשי בעוד שבוע מעכשיו בסטטוס? אין שום דבר שהוא יותר חופשי. אם מישהי החליטה להגיע למדרשה, אז כנראה שהיא חושבת זה הדבר שהכי טוב לה ומתאים לה, ויעשה לה את הדבר הכי גדול בעולם. יכול להיות שצריך לפעמים זמנים של מנוחה, אני עכשיו לא נכנס לשאלות כמה חופש, מתי ולמה ואיך נקרא לזה בדיוק. אבל אין משהו יותר חופשי בעוד שבוע מאשר עכשיו. אין משהו יותר חופשי בחייל ברגילה מאשר כשהוא חייל. חופש זה לא חופש אלא חופש לי. חופש זה לא לעשות מה שבא לי, ככה הרבה אנשים חושבים, אלא חופש זה לעשות מה שאני רוצה. שאני לא יודע אם יש לי עכשיו זמן להסביר מה ההבדל ביניהם, אבל מה שאני רוצה זה לא מה שבא לי. זה שני דברים שונים. חופש זה להיות אני. ואם ריבונו של עולם יודע ש... ומסביר לנו דרך התורה מי אנחנו, אז החופש הכי גדול זה לאפשר לנו להיות אנחנו. יש את זה היום בפיזיקה, כשמדברים על חלקיקים חופשיים, אין הכוונה שהחלקיק חופשי הוא יכול לשנות את המהות שלו. הכוונה שהוא, בתוך המציאות שלו, הוא יכול להיות חופשי, שזה הרבה מאוד משמעויות פיזיקליות, העולם עוד מעט הולך להשתנות בזכות זה, כבר השתנה הרבה. אנחנו מאוד מאמינים בחופש, אבל לא בחופש של שינוי ממי שאתה, אלא במי שאתה תהיה חופשי. והתורה היא זו שמאפשרת לנו לדעת מי אנחנו. לכן, יסביר הרב קוק, למה זה כל כך חשוב להתחיל את ההגדה בפרשתה אהבדי לשנה הבאה בני חורין. למה זה כל כך חשוב כל מתחילת ההגדה להגיד, אנחנו צועדים להיות בני חורין? כי באמת, השאלה אם אתה חופשי או לא, יכתוב הרב קוק, ועל זה אחרי זה יביאו את כל המשלים של נתן שרנסקי וכו'. זה לא שאלה אם יש עכשיו מישהו שכופה אותך לעשות כל מיני דברים. זה גם סוג של חופש, ולהשתחרר מעבדות זה דבר טוב. אבל עיקר החופש, אומר הרב קוק, זה יכול להיות עבד שרוחו היא של בן חורין, ויכול להיות בן חורין שרוחו היא רוח של עבד. רוב האנשים היום, שהם לכאורה מאוד בני חורין, הם משועבדים גם בלי כל הדוגמאות שהבאתי לפני כן, שהן דוגמאות מכריחות. אנחנו מאוד משועבדים לכללים חברתיים כאלה ואחרים. נראה לי, סיפרתי פה פעם על אברך שהתחתן ו... כן? בסדר. שהחליט שהוא לא רוצה שיהיה לו ספה בבית, אבל רוב האנשים שהם נראה לנו חופשיים מאוד, אני בדיוק עכשיו עושה קורס עם הרבה מאוד, הרבה זמן לא היה לי חיכוך כזה גבוה, עם הרבה אנשים שהם לא שומעים תורה ומצוות, ואתה רואה איך אנשים, ואני עושה את זה עם הקלאסה של הקלאסה של האנשים, אנשים הכי רציניים שיש, באמת, חבל על הזמן איזה עם יש לנו ואיזה דור יש, אבל אתה רואה שבסוף, בשירים שהם שומעים, בקעקועים שיש להם, ברסטות שיש להם, בעגילים שיש להם מקומות, מקומות, זה לא כל כך משנה, אין להם באמת יותר מדי חופש. כמעט כולם העתיקים מכולם, כמעט כולם בסוף הולכים עם אותם ג'ינסים, וקשה מאוד להשתחרר מהרבה מאוד המסות תרבותיות שהמציאות מלבישה עלינו.
זה לא רק אנשים שלא שומעים תורה ומצוות, גם אנחנו קצת...
חד משמעית, הכי כיף לדבר עליהם. ברור שאנחנו. אנחנו ממש נמצאים שם. אז לכן מגיע חג החירות פעם בשנה, ומזכיר לנו מה אנחנו צריכים להיות, לפחות שנדע מה הקריאת כיוון, אבל ברור, אנחנו מאוד מאוד מושפעים, גם החברה החרדית, שלפעמים מייצגת איזו חברת מופת כזאת של שמירת תורה, לפחות בעניין שמירת תורה ומצוות, זה נראית לנו מאוד מאוד חירותית, והיא מחליטה מה לעשות, אבל היא חברה מאוד מאוד משועבדת להרבה מאוד קודים. אבל בסדר, זה הכי קל לדבר על החילונים, על החרדים, על כולם, ברור שכולנו כאלה. ואנחנו צריכים להשתחרר מזה, ולכן, יסביר הרב קוק, ואני לא מספיק להגיע לזה עכשיו בשיעור, למה כך חשוב להתחיל את ההגדה בגנות, נכון? המשנה במסכת פסחים אומרת פה בדף השני באמצע, שמתחיל בגנות ומסיים בשבח, ויש מחלוקת בין רב ושמואל מה הגנות. האם הגנות היא גנות רוחנית, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, או גנות פיזית. עבדים היום לפרעה במצרים. מה אנחנו פוסקים היום לפי רב או לפי שמואל? מה זה? גם נכון. אנחנו פוסקים את שניהם, נכון? בהגדה של פסח יש גם התחילה עבדי עבודה זרה עם אבותינו, וגם עבדים היינו, אז אנחנו יוצאים את חובת כל השיטות. למה צריך להזכיר את הגנות? מה אכפת לך לספר השעת השבח? תשחרר את החלק של הגנות. והתשובה היא שהגנות היא צורך השבח. ואז כותב הרב קוק שבכלל גנות בעולם היא תמיד צורך של שבח. ולכן, בהקשר שלנו, כתוב הרב קוק, העבדות ודאי גרמה דברים רעים, תכונות נשחטות, צרות וכו' וכו', אבל היא גם בנתה בנו משהו טוב. העבדות במצרים, הסיבה שירדנו למצרים, זה בשביל לקבל את התורה. לא רק השתחררנו ממצרים, בהתחלת השיעור אמרתי, השתחררנו ממצרים בשביל לקבל את התורה. אי אפשר לקבל תורה בלי לצאת מהעבדות. אבל הסיבה שלפני כן היינו עבדים, זה בשביל ליצור לנו את התכונה בנפש, שמאפשרת לנו כן להתמסר או להשתעבד לערך אחר. אנחנו לא רוצים להשתעבד לערכים חיצוניים, אנחנו כן רוצים שתהיה לנו את התכונה להשתעבד למשהו שמסביר לנו מי אנחנו, גם אם זה לא תמיד מסתדר לנו. לכן כל כך חשוב להתחיל בגנות, לכן כל כך חשוב לשים את המרור על השולחן. כל שלא אמר שלושה דברים אלו לפסח ולצד לחובתו, כי המרור בונה בנו דברים מאוד חשובים. המרור של קערת אל הסדר והמרור שיש לנו בחיים הכלליים והפרטיים. כל קושי וכל משבר הוא לצורך מה שהוא בונה. והדרך היחידה שהאדם יוכל לשחרר את עצמו, אני במקור כמעט האחרון פה, מכל מגבלותיו, חששותיו ופחדיו, זה הקנייה לאלוקים, שמשחררת את האדם משעבוד לזולתו. קנייה לאלוקים גובה מהאדם מחיר גבוה. הלחצים הביולוגיים תואבים את שלהם, והטבע לא תמיד מאפשר לנו לעשות, הטבע דורש מאיתנו כל מיני דברים כביכול, והאלוקים אומר לנו לא לעשות את זה. אבל אם האדם יצליח להתגבר על זה שבא לו מאוד 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 לאכול משהו שלא קשר, אז הוא יהיה חירותי פי אלף מאשר אם הוא היה אוכל את הדבר שהוא רצה לאכול. כל אחד מבין את מה שאמרתי, אבל זה נכון ככה בכל דברים בתורה. שוב, אם זה היה מערכת חוקים חיצונית, אז זה סתם היה רווח משני, כי כשהדיאטנית אומרת למישהו שהוא יאכל רק מהשעה 4 בצהריים עד השעה 10 בערב, יש כל מיני דברים כאלה, הוא הפוך. ומאוד בא לו לאכול משהו בשעה 2 ואסור לו, והוא לא אוכל, אז הוא מרגיש מנצח, הוא יודע שהוא לא משועבד. הוא הולך עם הדבר הנכון, שהוא חושב שהוא נכון, שזה שאפשר לאכול רק בחלונות של 3 שעות ביום ומה שרוצים, אפשר היום אפשר. הוא יודע שהוא בן חורין אמיתי. אז אם אנחנו לא מדברים על דיאטנית, אלא על מישהו שבאמת יודע הרבה יותר טוב מה נכון בשבילנו, מה מתאים לגוף שלנו כמו הדיאטנית, אבל יודע מה מתאים לרוח שלנו, אז זה חופש הוא הרבה יותר גדול. שאלות. שיעבוד זה מילה יותר קשה מגבולות. נכון, אנחנו לא רוצים לדעת משהו עבדים. אבל לפעמים אנחנו משעבדים. את רוצה לקרוא לזה גבולות, יכולה לקרוא לזה גבולות. אני כשהילד שלי בשלוש בלילה צרח ומאז אני ער, זה לא היה לי כיף. גבולות זה מילה יפה. כאילו, אתה משועבד להרבה דברים. אבל אם זה מילה, אני מסכים. אנחנו לא רוצים להיות משועבדים. אנחנו רוצים להיות חירותיים, והחירות זה הכי גדולה, זה אם אתה אבא להיות נאמן למה שהבן שלך צריך.
כאילו ברמתה פרקטי, כאילו מעשי, של סיבה, כאילו משהו,
קודם כל, השאלה הזאת, אני לא רוצה להקטין אותה, כי אני הסברתי שזו השאלה שאחד מהבנים בעניין הסדר שואל אותה, והיא שאלה שנמצאת בתוכנו. באמת היא נמצאת בתוכנו. ברור שהתורה מגבילה אותי לפעמים. לא תמיד בא לי לעשות מה שכתוב בתורה. זה אני יודע. אני הייתי שמח לעשות הרבה דברים אחרת, אם זה היו שואלים אותי. אבל רק נראה לי שהייתי שמח. ואת אומרת שלא רואים את זה, אני חושב שרואים את זה מאוד. גם מי שטוען שהדת היא אופיום להמונים, והוא צוחק על הדתיים, הוא מתכוון להגיד מה שמים בדת. הוא מתכוון להגיד שזה שאתה יוצר בעצמך תכונות כאלה של התגברות בשביל איזה צורך עליון שנמצא בך, זה נותן לך הרבה כוחות. זה לא סוד. שחלק מהחטופים, אני לא הופך את זה עכשיו לסדרת אביהם של ישראל, אבל חלק גדול מהחטופים אומרים שמה שהחזיק אותם ונתן להם את הכוחות זה השמירת שבת. זה השמע ישראל, זה כל מיני דברים שהם לכאורה מקבילים. אתה כבר נמצא בפסח בשבי, ואתה פית, אז שנותנים לך, את לא אוכלת, אז זה נראה מאוד מקביל. אבל אתה רואה על הבן אדם, ככה עם חטופות מדברות, ככה חטופים מדברים, שזה מה שנתן להם כוח. אני אומר, גם מי שיצחק על זה, ויגיד, אתם ממציאים, זה נתן לכם כוחות, כי זה לא משנה, הוא גם יסכים עם התיאוריה שאני אומר, שהיא נכונה, בלי לצחוק עליה, שברור שכשאתה מבין שאתה, יש משהו שיותר גדול ממך, שמסביר לך מי אתה, אז זה נותן לך הרבה כוחות לעשות את זה. האם זה תמיד כיף? לא. לא, גם הפיתה, זה לא היה כיף. זה לא כיף במובן הפיזי. אני בטוח שלחטופה שלא אכלה כמה ימים, יהיה כיף לאכול, לא יודע מה זה מילה כיף עם חטופה, אבל לאכול פיתה עם זאת הטריה שהביאו עכשיו במאפיית עזה. אבל עוד יותר, זה יבנה במשהו אם היא לא תאכל את הפיתה. האם היא תרגיש את זה ברגע זה? זה יכול להיות, יש אנשים עם הרגשות מוכנות מאוד גבוהות, מן הסתם הקדוש ברוך הוא בוחר בשליחים כאלה לעם ישראל, אבל רובנו לא מרגישים את זה. אני לפעמים בשבת, הייתי שמח לעשות דברים שאסור לעשות בשבת. זה לא שעכשיו אני מתגבר ואומר, וואו, עכשיו אני מרגיש שמתמלא את זה בכוחות. אבל גם בדיאטה, שאת אומרת שזה קל לראות את זה, זה גם לא קל לראות את זה, זה לוקח הרבה זמן, הרבה פעמים זה לוקח תהליך. אני כשאני רץ, ועושים לי את זה עכשיו הרבה בקורס שאני עושה,